אחרי הרבה לבטים משתפת אתכם עוד פרק אישי על ההתמודדות שלי עם המצב, איך אני רואה את המציאות, והאמת שאיך אני חווה אותה כבר הרבה שנים. אני מקווה שהפרק הזה יעזור לכם. שולחת חיבוק ותפילה מכאן. אהובים ואהובות יקרים, אני מודה שאני התלבטתי ארוכות עם לעלות ללייב. ככה איזושהי תחושה של מה בכלל אפשר להגיד, איך אפשר בכלל לעזור כשהמציאות כל כך קשה וכואבת. וגם איזו מין תחושה של מה כבר לי אישית יש להגיד, לא בכלל באופן כללי, אבל לי אישית, כי אני לא, אם לא, לא מאלה שמדברים בפתוס על כן או על לא, על מה קורה או לא קורה, ולפעמים בא לי להיות ככה. אבל נקודת מבט שלי היא ממקומות אחרים, ויש בה יותר מהגם וגם. זה תמיד היה נכון, וזה בטח ובטח נכון עכשיו. ובאמת תהיתי ביני לבינים אם יש מקום שאני אעלה. וקיבלתי מכם אימיילים ותגובות והודעה על כמה שהדברים שאני מעלה עוזרים לכם. אז החלטתי בענווה רבה באמת לבוא ולעלות ופשוט לשתף אתכם מהלב, בתקווה שלמישהו אחד אולי זה יעזור ויקל בתקופה הזאת. אז אחד הדברים שאני שומעת ככה הרבה בתקופה הזאת זה למה, איך בכלל מוצאים משמעות בדבר הזה, איך אלוהים מאפשר לדברים האלה לקרות, איך מסבירים לילדים שדברים כאלה קורים בעולם, וזה שעות שאין לי תשובות עליהם. אבל אני כן אשתף אתכם, ודיברתי על זה קצת ככה בחודשים האחרונים וכמה פרקים, וככה חשבתי על זה שכמה מעניין שזה עלה אז, וכנראה היה איזושהי הכנה למה שקורה. אז אני אשתף אתכם ככה קצת אחורה, שאני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני שואלת את השאלות האלה, ששיתפתי את זה בחלק מהפרקים, אני נכדה לניצולי שואה, וגדלתי בצל ממש הזוועות והידיעה הזאת של שואה, ומעבר לה, וזה לא שסיפרו אצלנו בבית סיפורי זוועה, אבל פשוט ידעתי את זה, ואני יכולה להגיד שהרבה הרבה לפני שידעתי את זה במודע, אני אומרת, יש נשמות שנולדות עם הידע ועם הכאב של המסע האנושי, ואין לי ספק שאני הייתי אחד מהם, ופשוט ידעתי, ואני זוכרת את עצמי בתור ילדה, בת 3, בת 4, בת 5, ממש ממש קטנה, עוד הרבה לפני שלכאורה הבנתי משהו על העולם, שואלת את עצמי שאלות של מי צריך את העולם הזה, של למה לברוא עולם עם כל כך הרבה רוע, שאלות של אם בורא עולם הוא כל יכול, אז למה הוא לא עצר דברים כמו השואה ואסונות ודברים איומים ונוראים שקורים לאנשים כל הזמן בעולם הזה? ומה התכלית של כל זה? אני ממש זוכרת את עצמי יושבת וחושבת של אם היה גן עדן, או אם הנשמה האלוהית היא כל יכולה ומלאה באהבה, אז יש כל כך הרבה שנאה, מאיפה השנאה הזאת מגיעה? ואם הבריאה היא כל יכולה, אז למה היא לא עוצרת את הדברים האלו? ואני זוכרת את עצמי בתור ילדה קטנה אומרת, אני לא יודעת אם יש או אין אלוהים, אבל אם יש הוא בטח, אני בטח עמות בגיל מבוגר, כי יש לי כזה חשבון ארוך לסגור עם אלוהים, שאני לא חושבת שהוא ירצה להביא אותי אליו בקרוב. ואני זוכרת שהייתי ככה שומעת אנשים שאומרים שמפחדים למות ומפחדים מהמוות, ואני תמיד אמרתי, המוות לא מפחיד אותי, החיים מפחידים אותי הרבה יותר. ואני לא מספרת לכם את כל זה כדי לדכא אתכם, פשוט ככה רואה עכשיו המון המון אנשים שהמציאות קורסת מולם ומתמודדים באמת עם הרע מכל, ושוב הלב שלי כואב ודואב, ובאמת ליבי איתם, ואני שולחת רק אהבה ותפילה, ובאמת אני אפילו לא יודעת אם אפשר לנחם במקומות האלה, אבל באמת הלב נשבר, פשוט הלב נשבר. ואני משתפת אתכם בזה כי אני באמת מרגישה שהמסע שלי של 40 ומשהו שנה פה בעולם, באיזשהו מקום הכין אותי לרגע הזה עכשיו, לא עבורי. הוא הכין אותי לרגע הזה כדי שאני אוכל להיות פה מולכם, ולא סתם במסלול החיים שלי בחרתי כל מיני בחירות, ואחת מהם בסופו של דבר הייתה לבוא ולהוביל אנשים ולהוביל קהילות ולדבר את הדברים האלו. ואני התמודדתי עם השאלות האלה באמת מאז שאני זוכרת את עצמי, ממש בתור ילדה אני זוכרת, אומרת לעצמי איזה כיף לאנשים שלא חושבים על הדברים האלה, ו-ignorance is a bliss, וכמה כיף לאנשים שלא צריכים לחיות בשאלות הקיומיות האלה שאני לא יכולה להשתחרר מהם. ובאמת בתור ילדה לא הצלחתי, וגם בתור מבוגרת, אגב, התשובות הגיעו רק באמת בשנים האחרונות, ואני כמובן אשתף אתכם בתשובות שאני נתתי לעצמי ונותנת לעצמי בשנים האלה, ובמיוחד ברגעים כמו עכשיו. וזה למעשה המטרה של הפרק הזה, לשתף אתכם במה אני מצאתי בסוף כתשובות שאני מבינה אותם. ושוב, אתם מכירים אותי, אני לעולם לא אומרת שזה התשובות הנכונות, או זו הדרך הנכונה, או שמצאתי את שהאור נגלה אליי, הוא נגלה אל כולנו, באותה מידה. אני פשוט משתפת אתכם בדרך שלי, באמת שלי, באמונה שלי, בתפיסה שלי, ובמה שלי עזר. והשאלות שאנשים עכשיו פוגשים, שאלות קיומיות, שאלות של משמעות, הן שאלות שבאמת מלוות אותי 40 ומשהו שנה. ממש מאז שאני זוכרת את עצמי, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה קטנה אומרת, זה לא עולם להביא אליו ילדים. ורק לא מזמן אמרתי לליאור, אישי היקר ואבי ילדיי האהובים, אמרתי לו, איך ניצחה אותי האבולוציה, והבאתי ילדים לעולם, למרות שידעתי טוב מזה עוד כשהייתי קטנה, ואמרתי שזה עולם אכזר. ובאמת אני באמת רק בשנים האחרונות הבנתי שהרבה שנים חשבתי שאני פסימית, או אני שלילית, או משהו אצלי לא בסדר, ולמה אני לא יכולה לראות את הטוב. אבל היום עלה לי ככה איזה מין מונח כזה של דיכאון קיומי. אני ממש חייתי עם דיכאון קיומי, עם להסתכל על העולם ולראות בו את הסבל. עכשיו, לא כי אני בן אדם פסימי, שוב, אתם יודעים, אנחנו בחברה שלנו, בפסיכולוגיה המודרנית, מתייגים, שמים סטריאוטיפים, נותנים תרופות. אני כל השנים הבנתי שזה משהו מעבר לזה. זה לא מחלת נפש כמו שאנחנו קוראים לה, אלא זה משהו מעבר לזה. זה משהו ברמה המהותית, הקיומית, שהנשמה שלי באה לחוות פה בעולם. והשאלות שלי לאורך השנים האלה הביאו אותי לחפש תשובות, והתשובות האלה חיפשתי אותם בכל מיני מקומות, ואני יכולה להגיד שבאמת המקום שבאיזשהו אופן נתן לי מענה היה בדרך הרוחנית, ואני אגיד מילה על הדרך הרוחנית והדרך הדתית, ושוב, אני לא בעד ונגד שום דבר, רק אני מסבירה לכם את המונחים שלי. אני מאוד מאוד מאמינה ברוחניות, אני גם מאוד אוהבת את היהדות כמהות, ומי שעוקב אחריי שומע אותי הרבה מדברת על חוכמת היהדות. מבחינתי הדתות, החלק המיסיונרי שלהם, זה חלק שאני לא מתחברת. אז כשאני מדברת על רוחניות, אני לא מדברת על דתי או חילוני, או על דת כזאת או אחרת, או לקיים מצוות כאלה ואחרות, אלא על המהות שאנחנו רוח בגוף. וקודם כל אני חייבת להגיד שעצם ההבנה, אני תמיד חשבתי שאני חוכמולוגית גדולה, ושאני בן אדם מאוד רציונלי ויודע הכל, ומבחינתי גוף האדם היה כמו מחשב, ואמרתי אם אני אקח מחשב ואני אוציא אותו מהחשמל, אז עם כל הידע שלו והיכולות שלו, ועם כל מה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסיים את תפקידו. זהו, די, הוא הופך להיות גוש מתכת ואין לו תכלית. וככה הסתכלתי על החיים שלנו. ולכן גם היה לי מאוד מאוד קשה להבין את המסע פה, כי באמת אתה סובל, 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 ואז אתה מת. כאילו, מה נסגר? מי צריך מסע כזה? וכשאנשים היו אומרים שרואים את האור לפני שהם מתים, אז תמיד היה לי כל מיני הסברים כאלה, כן, טוב, זה כמו קצר במחשב, יש ניצוץ כזה, ואז המחשב מתפוצץ, ובזה זה נגמר. וכשהתחלתי להיחשף לעולם של גוף נפש ותודעה והחיבורים, ולראות את, את המציאות שמעבר לחושים, שמעבר לגוף הפיזי, את החיבורים של הנפש לגוף, את החיבורים של התודעה לגוף, ולהיחשף לכל העולמות האלה, הבנתי שיש משהו שהוא מעבר לחמשת החושים שלנו ולגוף הפיזי, והעולם הזה ריתק אותי. ובתוך המסע הזה גם באמת, אני אגיד אפילו בשנים האחרונות, שזה ככה 5-7 שנים האחרונות שאני נחשפת יותר ויותר לעולם הרוח, למרות שהוא תמיד היה שם באיזשהו אופן, אבל בוא נגיד שבעוצמות של ההבנה זה באמת מהשנים האלה. ומבחינתי הבסיס של כל מה שאני גם תכף אדבר עליו ושעוזר לי בכלל גם בימים האלה, זה ההבנה שאנחנו לא גוף, יש לנו גוף. אוקיי, אבל אנחנו לא הגוף. ואנחנו קודם כל רוח, נשמה, אנרגיה, שיש לה בחרה לחוות חוויה מסוימת בתוך גוף פיזי. ומרגע שאני מבינה שאני לא רק הגוף, והגוף הוא רק כלי שלי, כמו שהבית הוא כלי שאני גרה בו, אבל אני לא הבית שלי. אגב, אפרופו כמה סמלי, אני גם לא בבית שלי, שזה גם מקשה עליי בימים אלו, אבל אני מקבלת את זה כחלק מכל מה שקורה. אז הגוף הוא רק מחל שמכיל כרגע את הנשמה לאיזושהי חוויה שהיא באה לעבור כאן. וברגע שאני מבינה שהחוויה הזאת גם ככה זמנית, ושוב, אני גדלתי עם ההבנה הזאת, זו לא הבנה שקיבלתי בשנים האחרות, אני מאז שאני זוכרת את עצמי, אני חיה את הזמניות של החיים, פשוט הייתה הרבה זמן מאוד בלתי נסבלת מבחינתי, כי אני ראיתי בעיקר את הכאב שבעולם, ואת הכאב של אנשים, גם אם הכאב לא היה אישי שלי, בגלל שחלק מהיכולות של הנשמה שלי זה הזדהות מאוד מאוד גדולה, יכולתי לכאוב דברים שלא היו בסביבה שלי או לא קשורים אליי, או בעולם כולו, ופשוט באמת באמת לסבול מעצם העובדה שהם קיימים. ואני בטוחה שהרבה מכם שמקשיבים לי מבינים על מה אני מדברת, כי משהו בנשמה שלכם מחובר לנשמה שלי ועושה מסעות דומים. אז החוויה הזאת של הסבל האנושי היא ליוותה אותי מאז ומעולם, והיא לא בהכרח הייתה קשורה לחיים האישיים שלי. אגב, באמת אני חייבת להגיד שההבנה הזאת מאוד מאוד שחררה אותי, במיוחד מתוך המקום של למה אני דיכאונית ולמה אני רואה את הפסימי, ובאמת להבין שזה לא שאני דיכאונית רואה את הפסימי, אלא באמת באמת היכולות של הנפש ושל הנשמה שלי שבאה לעשות כאן עבודה, וכדי לעשות את העבודה שלה היא צריכה לראות מה קורה כאן כדי שהיא תוכל לעשות את הדרך שלה, כי אני בבחירה שלי לפני 20 פלוס שנה החלטתי לשים בצד את הצוחנת הקריירה שהייתה לי, כלכלה, מנהל עסקים, קצינה, לא משנה מה, והלכת לעזור לאנשים. ואמרתי, אם יש תכלית לדבר הזה, זה שאני אוכל לעזור לכל מיני נשמות, אז זה היה באמת לעזור להם בעולם של גוף נפש. בשנים האחרונות זה היה יותר לעזור לאנשים להתחבר למהות שלהם, להבין שאנחנו בוראי מציאות והעשייה שלי סביב זה. וכרגע אני מרגישה שהמהות של המסע שלי והעזרה שלי זה לעזור לנו למצוא משמעות בתוך הדבר הזה. ואני אחזור רגע ואני כן אחבר את זה גם לנושא של יצירת מציאות ומה כן אנחנו יכולים לעשות ומה התפקיד שלנו. אז אני אחזור שנייה לשאלה ששאלתי לפני הרבה הרבה שנים. אם אלוהים כל יכול ואם הכל אפשרי והוא מסוגל לעשות הכל, למה הוא לא עוצר את הדברים האלה? למה הדברים האלה קורים? איך אפשר לאפשר למציאות הזו לקרוא? והרבה מאוד שנים לא הייתה לי תשובה, ושוב, התשובה שלי עכשיו היא לא התשובה, היא תשובה שאני מצאתי לעצמי, ואני חולקת איתכם בתקווה שאולי תעזור למישהו מכם כרגע. וההבנה שלי של המציאות הזאת היא הולכת לסיפור גן עדן. כי אחד הדברים ששאלתי את עצמי המון המון שנים, בסדר? נניח, אוקיי, בוא ניקח את זה כמטאפורה, כאיזושהי הדמיה, אבל שיש איזשהו מין אופציה כזאת של גן עדן, שהכל טוב, אוקיי? יש גן שיש בו כל מה שאתה רק רוצה. חיים שיש בהם רק טוב. ובתוך החיים האלה שיש רק טוב היה עץ, שאמרו לנו, רק מהעץ הזה אל תאכלו. העץ הזה הוא עץ הדעת טוב ורע. ומה המשמעות של עץ הדעת טוב ורע? הוא בעצם המקום שיש בו דואליות. שיש טוב ויש רע. שיש חושך, שיש אור, שיש כאב ויש אהבה, והדואליות הזאת היא הבסיס של החיים שלנו פה, על פני האדמה. ומי שאומר שהאדם חטא כי הוא אכל מעץ הדעת, אני דווקא מאוד מאוד מתחברת לגישה שאומרת, ברגע שנינתה העץ בגן, והבורא הבריאה אמר לאדם, יש לך בחירה עכשיו, האם לאכול או לא לאכול מעץ הדעת, שם התחיל בעצם ההיפרדות הזאת, כי קיבלנו בחירה חופשית. ומרגע שקיבלנו בחירה חופשית, אנחנו חיים בעולם שיש בו טוב ויש בו רע. כי בעולם שאין בו בחירה חופשית, אין משמעות לטוב ורע. אוקיי? בעולם שהוא רק גן עדן, אין לך בחירה. כשאתה יכול לעשות רק טוב, כשכל מה שיש מסביבך הוא תמיד רק טוב, אין לך בחירה חופשית. והעולם שאנחנו חיים בו, כדור הארץ הזה שלנו, הייחודיות שלו, ואני יודעת שהרבה מחבריי המנטורים והמתקשרים מדברים על זה בכלל, ובתקופה הזאת בפרט, שאנחנו חיים בעולם שיש לנו בו, שיש בו בחירה חופשית, ויש בו חושך ואור, וזה מה שמאפיין את העולם שלנו, והנשמות שבוחרות לבוא לעולם הזה, הן נשמות שבוחרות להתנסות בטוב ורע. וכשאני שוב חזרתי לשאלה ששאלתי את עצמי, אוקיי, אז למה לתת בכלל בחירה של טוב ורע? אם אנחנו יכולים לבחור ברע ויכול להיות מציאות רע, אז למה בכלל לאפשר את המקום הזה? וכשהייתי ברגעי חסד כאלה, מסתכלת על הילדים שלי, כשהבת הגדולה שלי נולדה ואחר כך הבנים, ומסתכלת על היצור הזה ומחבקת אותם, או שומעת איזושהי יצירת מופת מוזיקלית, ומסתכלת רגע החוצה על השמיים והארץ, ואומרת, אוקיי, אני יכולה להבין למה אנרגיה, שהיא אנרגיה אינסופית, שהיא רק פוטנציאל, רוצה לחוות את עצמה גם בפיזי, כי זה מימד נוסף שלא אפשרי כשאנחנו רק אנרגיה. כי בפיזי אפשר לחבק ואפשר לאהוב, ואפשר לשמוע צלילים מדהימים, ואפשר לראות נוף מרהיב, ואפשר לנשום, ואפשר להתענג. והצלחתי ברגעים האלה להבין למה לא להישאר רק כאנרגיה אינסופית שכל כולה אור ואהבה, כי אי אפשר לחוות את החוויות הפיזיות המענגות שיש לנו בכדור הזה, בלי שיש עולם פיזי. אבל העולם הפיזי שלנו הוא לא עולם הפיזי של גן עדן, הוא עולם הפיזי של בחירה חופשית. כי אנחנו יצורים שנברנו בצלם הבריאה. ואם נסתכל על סיפור הבריאה, ושוב, לא משנה, אני לא מתייחסת לסיפור הבריאה נקרא לזה אמת היסטורית, אלא כמטאפורה וכהכוונה. וכשאנחנו מסתכלים על סיפור הבריאה, אנחנו בעצם מסתכלים על תודעה שיש לה בחירה חופשית, שהיא מסתכלת על המציאות, רוח אלוהים מרחפת על פני הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ויאמר אלוהים ויהי אור. ויאר אלוהים כי טוב, וקרא על היום יום וללילה לילה. ובעצם לכל אורך סיפור הבריאה אנחנו רואים שיש מציאות מסוימת, יש חושך, יש תוהו ובוהו, חסרים דברים, ואז התודעה הבוראת מסתכלת, מקבלת החלטה מה היא רוצה ליצור שם, ובוראת את זה. וכשהיא רואה שזה טוב, היא מקבעת את זה באמצעות המילה. וכשאנחנו נברנו בסוף תהליך הבריאה, כנזר הבריאה אם תרצו, נבראנו בצלמנו, נברא אותם כצלמנו בדמותנו. וצלמנו בדמותנו זה בוראי מציאות עם יכולת בחירה בין טוב ורע. ומרגע שאנחנו נוצרנו עם יכולת בחירה, ואנחנו חיים בכדור הזה עם יכולת הבחירה של טוב ורע, כל מה שקורה מסביבנו הוא תוצר של הדבר הזה. והמשמעות שיש לנו חופש בחירה, והמשמעות שיש עולם של טוב ורע, אומרת שהמציאות הזאת היא בידיים שלנו, וזה לא אלוהים שמאפשר או לא מאפשר שיהיה טוב או שיהיה רע, אלא מכיוון שקיבלנו את כוחות הבריאה, ואת היכולת להבדיל בין טוב לבין רע, הכוח הזה נמצא בידיים שלנו. וזה לא שאלוהים מאפשר או לא מאפשר, ושוב, אני רגע שנייה אתן איזושהי פרספקטיבה שלי על, על, על מה זה אלוהים או לא אלוהים. מבחינתי אלוהים זה לא איזה סבא שיושב בשמיים, איזה, לא יודעת מה, דוד סם כזה שיושב בשמיים ומחליט מה יקרה או לא יקרה ביקום שלנו, אלא זו תודעה. זאת אנרגיה שנמצאת בכל והכל קיים בתוכה. והאנרגיה הזאת יצרה עולם שהוא דומה למהות שלה, והוא עולם שהוא עם אנרגיה של בחירה. ובתוך העולם הזה יש צורות פיזיות, כי האנרגיה הזו רצתה לחוות את עצמה דרך חוויה פיזית, כי באנרגיה האינסופית יש אנרגיה ויש תודעה, צורך העניין בוא נגיד שזה החלק האנרגטי שאנחנו מדברים עליו בארבעת הממדים, ואיזשהו חלק של, לא בדיוק מנטלי, כמו שאנחנו מכירים את המחשבות שלנו, אבל כן, של איזושהי חשיבה גבוהה, של תודעה גבוהה, אבל אין שם את החשיבה היומיומית שלנו, אין שם את הרגשות ואין שם את הגוף הפיזי. ומכיוון שהאנרגיה הזאת היא אנרגיה אינסופית והיא יכולה לברוא הכל, היא בחרה לחוות את עצמה בפיזי. ואני חושבת שבימים טובים, כשאנחנו חווים את החיים הפיזיים שלנו בטוב, אנחנו יכולים להבין את הצורך ואת המהות בחוויה כזאת. ומה היתרונות שלה. וזה מה שהמהות הזו רצתה לחוות, אבל היא רצתה לחוות את זה מלבל אחר, לא רק מהמקום של נברא גן עדן שיש בו רק הנאה, אלא נברא עולם שבו ישנם יצורים שיש להם כוח מאוד מאוד גדול. והכוח הגדול הזה של היצורים הוא כוח של בריאה, וכדי שיהיה לנו כוח של בריאה, יש לנו כוח של רצון חופשי ובחירה חופשית ויכולת להבחין בין טוב לרע. ובהיסטוריה האנושית, ודיברתי על זה ככה כבר לא מעט לאחרונה, חלק מההתפתחות האנושית הייתה להתנסות בדבר הזה, להבין את הכוח הזה, כי אחד הדברים שנולדנו איתם זה גם השכחה של מי אנחנו באמת. וכשאנחנו שוכחים מי אנחנו באמת, אנחנו מבלים את רוב מסע חיינו בהיזכרות, בהיזכרות בכוחות שלנו, בהיזכרות ביכולות שלנו, ולאורך הרבה הרבה מאוד שנים בהיסטוריה, הידע הזה היה קיים אצל מתי מעט. מלבד אירועים, ושוב יש המון הוכחות, ושוב אני מדברת כבר בכל כך הרבה סיטואציות, אבל אני חושבת שדיברתי על זה גם בפרק הקודם, יש המון הוכחות שהידע של האנושות היה מאוד 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 גבוה, שהיו יכולות מאוד מאוד חזקות של בני האנוש שחיו פה על הכדור, אבל ההתפתחות המוסרית שלהם לא הייתה גבוהה מספיק, והיכולת שלהם לבחור בין טוב ורע, אוקיי, הייתה מוגבלת. ועל אף שהיה להם את הידע של איך בוראים ואיך יוצרים, ויש את זה בסיפור הגולם ביהדות, ויש את זה בהמון המון מסורות, את היכולת הזאת לברוא ממש. וכשלקחנו את הכוחות האלה ולא הפרדנו בין טוב לרע, שהשתמשנו בכוחות האלה למקום שהוא לא טוב, כל פעם מחדש האנושות השמידה את עצמה. אוקיי? כל פעם מחדש האנושות הגיעה לאיזושהי נקודה שהשתמשה בכוחות שלה לרעתה. ואחד השאלות שעלו בתוך המסע חיים שלנו פה במאה האחרונה, האם אנחנו גם נהיה כאלה? כי אין ספק שהידע מתפתח, גם הידע הטכנולוגי שלנו, אבל גם הידע הרוחני תודעתי שלנו. והשאלה הייתה איפה נשים את המסה הקריטית. האם נשים את המסה הקריטית בשימוש בכוחות האלה לטוב, או נשתמש בכוחות האלה ליצור עוד חושך בעולם שסביבנו. על פי כל עדויות מכל מיני כיוונים, המסה הקריטית היא בלי להשתמש בכוחות שלנו למקום טוב. ואני כן אקח את זה רגע למה שקורה סביבנו עם כל הרוע, מה שאנחנו חווים אותו באמת כרוע בלתי נסבל. אנחנו רואים גם המון המון טוב, אנחנו רואים את הכוח האנושי, אנחנו רואים את ההתגייסות האנושית, אנחנו מרגישים את הרקמה הזאת שמחברת בין כולנו, ולא משנה איפה אנחנו נמצאים ולא משנה אם אנחנו מכירים אישית או לא מכירים, או איפה במשפחה שלנו זה פגע או לא. כולנו חווים את הסבל הזה ברמה העמוקה ביותר. והמטרה של הדבר הזה בתמונה הגדולה, כשאנחנו מסתכלים ממבט, מזום אאוט, ממבט רחב על מה שקורה, היא כדי שאנחנו נבין את החיבור הזה, נבין את העוצמה שלנו, ונבין עד כמה הכוחות החיוביים בחיים שלנו עוצמתיים וגדולים. וכשאנחנו מדברים על זה שהמציאות נבראת מבפנים וכל מה שאנחנו רואים בחוץ קיים בתוכנו, הריפוי שאנחנו היום עוברים נמצא בריפוי בתוכנו. ואני יכולה להגיד לכם, עם כל הכאב של מה שקורה והלב שלי נקרע, חשבתי על זה לפני יום יומיים כי שמעתי איזושהי שיחה, ואני יודעת שחלקכם תכעסו עליי מאוד, וזה בסדר, אבל אני אשתף את זה בכל מקרה. אין בי שום טיפה של כעס, אין בי שום טיפה של שנאה. יש בי כאב עצום ותהומי, אבל אין בי כעס, אין בי שנאה. אני מבינה שזה המסע שאנחנו עוברים כרגע, ואני יכולה להגיד לכם שכשאני מסתכלת על המסע הנשמתי, ואני באמת, ברור לי שכנשמות אנחנו עושים בחירה לעבור את המסע הזה, ועושים בחירה מה נעבור במסע הזה, שאנחנו כנשמה, לא ברמה הפיזית, אוקיי? אבל כנשמה בוחרים לעבור מסע, וכל הנשמות שנמצאות כאן היום, כל אחת בתפקידה, בחרה להיות חלק מאותה מסע קריטית שתייצר שינוי. כולם, ולא משנה אם אנחנו כרגע מגדירים אותם כטוב או רע, כי חלק ממה שקורה כרגע, זה שאנחנו צריכים לשים זרקור על כל מה שלא טוב בעולם שלנו, כדי שנוכל לתקן אותו ולבנות עולם חדש. ואם אנחנו לא נבין מה לא טוב בעולם שלנו, ויש עוד הבנה לפנינו להיחשף אליה, אם אנחנו לא נבין מה לא טוב בעולם שלנו, אנחנו לא נוכל לתקן. כי הדואליות הזאת של העולם שלנו מגיעה מזה שאני מבינה. כשיש לי מחלה, מתעורר בתוכי הרצון לריפוי. Okay, המחלה היא זו שמעוררת את כוחות הריפוי. כשבגוף שלי משהו משתבש, מה שמתעורר בגוף שלי מיד הם כוחות הריפוי. כשיש לי מחסור למשהו, מה שמתעורר בתוכי מיד זה הרצון לברוא את היש, לברוא את הקיום, לברוא את ההשלמה שלו. Okay? ומה שקורה כרגע עם כל מה שעולה מסביבנו, הרצון הכי גדול שמתעורר בתוכנו, זה רצון שיהיה פה טוב, שיהיה פה אהבה, שיהיה פה חיבור, שיהיה פה אחדות, שיהיה פה אחווה. וזה המטרה של מה שקורה כרגע. וכשאני מסתכלת על זה וברמה האנושית, הלב שלי נקרא, הגוף שלי כואב, אני מותשת, אני מסתכלת על הילדים שלי, ואני אומרת, איך אני יכולה להיות אימא בעולם כזה? אבל אני מודה לאל ולדרך שאני עברתי, שיש לי את הפרספקטיבה הרחבה יותר, שהיא זו שמחזיקה אותי, כי אני באמת לא חושבת שיש משהו ברמה הפיזית היום שיכול להחזיק אותנו, אם אנחנו לא מחזיקים איזושהי פרספקטיבה רחבה, כי הפיזי כל כך דחוס, כל כך כאוב, כל כך סובל, כל כך בלתי נסבל, כל כך בלתי נתפס מה שקורה פה, ששום דבר ברמה הפיזית לא יכול להיות נחמה. שום דבר, לא נקמה ולא אנחנו נהיה חזק. כלום, 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 כלום. זה לא יחזיר אף אחד. זה לא יחזיר אחורה את הסבל שקורה. זה לא יחזיר אחורה את מה שקורה. זה לא ישנה כלום. זה לא ישנה שום דבר. וההבנה הזאת, שהכוח לא נמצא עכשיו בפיזי, כי בפיזי לא נתקן את זה ככה. נתקן את זה דרך פרספקטיבה רחבה שתאפשר לנו לעורר מתוכנו, את ההבנה שצריך ליצור פה מציאות אחרת. ואני לא מדברת עכשיו על לעשות שלום בין מדינות, זה גדול, 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 הרבה יותר מהדבר הזה. הרבה יותר מהדבר הזה. אוקיי? זה משהו ברמה הפנימית שלנו, של להסכים לחיות בעולם, שמה שמנהל אותו זאת אהבה. זה לא הפחד כל הזמן, זה לא הכאב, זה לא הקושי, זה לא הסבל, זה אהבה. זה הרצון שיהיה פה טוב לי, שיהיה פה טוב לכולם. וכשאני מבינה שכל מה שקורה כרגע, כל מה שאנחנו קוראים לו אור וכל מה שאנחנו קוראים לו חושך, יש לו תפקיד אחד וזה לעורר, לפתוח לנו את הלב ולהגיד לו עוד יקרה דבר כזה בעולם שלנו. אנחנו רוצים למגר את כל הדבר הזה. מתוך החיים שלנו, ושוב, זה לא למגר אנשים ספציפיים, זה למגר את האנרגיה הזאת, את המהות הזאת, מתוכנו, מהחיים שלנו, מהסביבה שלנו. ואני מסתכלת עליי, ואני מסתכלת על הילדים שלי, ואני מזכירה לעצמי, אני עליי כבר לא, זה באמת, אני לא הבעיה, כמו שבן שלי שאל אותי, עלייך, את לא מפחדת? אמרתי לו זה. אני לא, עליי אני לא מפחדת, אני לא הסיפור, עליכם, על האנשים מסביב, אני לא רוצה שיסבלו. ושאני מסתכלת על כל אחת מהנשמות, כולל הילדים שלי, כולל כל מי שחי פה היום במדינה הזאת ובכדור הזה, כנשמות האמיצות שאנחנו, שבאנו לעולם הזה, כדי לעשות את השינוי הזה, כדי להביא את המסה הקריטית הזאת של אהבה, כדי לחבר את הנשמות, כדי לקחת את כל העוצמות ואת כל הידע, ואת כל מה שאנחנו מבינים על בריאת מציאות ועל העולם ועל כל הדבר הזה, כדי ליצור פה מציאות טובה יותר. וזה מה שנותן לי כוח, וזה מה שנותן לי אנרגיה, וזה מה שנותן לי אופטימיות בימים האלו. זה לא הקונקרטי, כי הקונקרטי בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. זאת התמונה הרחבה הזאת שאותה אני מחזיקה, ובתוך הדבר הזה אני מזכירה לעצמי שאני אנרגיה שכרגע חיה בתוך הגוף הפיזי שלי, וכמו שהבית הפיזי שלי כרגע אני לא יכולה להיות שם, גם הבית הפיזי הזה אני לא אהיה בו תמיד, אבל זה לא לוקח מהרוח שלי, זה לא לוקח מהנשמה שלי, היא אינסופית ואי אפשר לפגוע בה. וזה נותן לי אוויר לנשימה, ואני זוכרת את זה לגביכם, ואני זוכרת את זה לגבי לילדים שלי, זוכרת את זה לגבי כל הנשמות שנמצאות כאן. החוויה בגוף, מעצם היותה היא חוויה מוגבלת בזמן. כמה שאנחנו מנסים להתעלם מזה, או להיות צעירים לנצח, או למצוא איזה תרופות שנחיה פה לנצח, זה לא יקרה, לא בגוף פיזי ככה. זה יקרה כשאנחנו נבין שאנחנו נשמות אינסופיות, ואנחנו לובשים ופושטים גוף פיזי. ואז תוכל לעשות בחירות אחרות. אבל מרגע שאנחנו מבינים שאנחנו נשמה אינסופית, והיא בסך הכל חובה עכשיו חוויה, היא חובה סרט כמו שזה מרגיש לכולנו פה, סרט אימה עכשיו, אבל זה סרט שהנשמה שלנו חובה. זה לא הנשמה, זה לא משנה את מהותה. אבל הנשמות שבאו עכשיו לחיות בעולם הזה, ובארץ שלנו בפרט, באו כדי לייצר את השינוי הזה. והאמונה הזאת והאידיאה הזאת בכל ליבי ובכל מאודי עבורי, אני לא אומרת שהיא נכונה, שלחשו לי אותה בלילה מלאכים, זאת הדרך שאני רואה את המציאות, עוזרת לי לקחת נשימה, לקום בבוקר ולשמור על איזושהי אופטימיות, איזושהי אנרגיה, וכל הזמן לשלוח המון המון אהבה. ואני אגיד מילה אחת בהקשר הזה שהיא בעיניי סופר סופר חשובה. אנחנו לומדים בריאת מציאות, מי שעוקב אחריי כבר תקופה. אנחנו חיים במציאות שבה התדר שלנו נמצא. אני אמרתי, שאמרתי את זה גם בפודקאסטים, אבל הקהילה שלי בטוח יודעים את זה, אני קוראת הרבה את נבואות אחרית הימים, מה יקדם לאחרית הימים, ומה יקרה פה באחרית הימים. ושוב, זה לא ממקום דתי, אלא זה היה איזושהי קריאה שהגיעה אליי, והאינפורמציה הגיעה אליי, והצירופי מקרים, וקראתי, ואני חייבת להגיד לכם שגם בימים האלה קראתי ופשוט נדהמתי כמה הכל כתוב שם, ואני שואלת את עצמי, ואני לא יודעת לתת לכם תשובה, ואני אשים פה את השאלה. אני שואלת את עצמי כמה מתוך זה קורה, כי אוקיי, זאת המציאות שאמורה הייתה לקרוא, ואנחנו נמצאים כרגע בתוכה, או שזה קורה כי זה נמצא בתודעה שלנו, ואנחנו מחזיקים את התודעה הזאת ומייצרים אותה. וגם ביהדות אנחנו יודעים שהמשיח יכול לבוא בעיתו, זאת אומרת דרך הסבל והכאוס וכל מה שכתוב באותם נבואות, והוא יכול לבוא בהחישנה, זאת אומרת שאנחנו יכולים להחיש את ביאת המשיח. המשיח יגיע, שוב, עכשיו המשיח מבחינתי זה לא סבא על סוס, אוקיי? תחיית המתים מבחינתי זה שאנחנו היום חיים מתים ואנחנו נתעורר למהות שלנו. אוקיי? זה מבחינתי ביאת המשיח, זה לא מישהו שיבוא ויקים את המתים. שוב, כמו שאני רואה את זה, לא נכון או לא נכון. ככה אני מבינה את זה, בסדר? אז מבחינתי, העידן הזה שאנחנו נכנסים אליו, ה-5D, הממד החמישי, עידן המשיח, תור הזהב, ועידן הדלי, איך שלא תקראו לזה, הוא היכולת שלנו להבין את המהות שלנו ולחיות במהות האמיתית שלנו. וכל ה... הגישות בעצם מדברות על זה שזה יקרה כבר, זה הוחלט וזה יקרה ואנחנו בדרך לשם. השאלה אם נעשה, כמה סבל נצטרך לסבול בדרך לשם, האם נעשה את זה מתוך אהבה או שנעשה את זה מתוך כאב. ואני באמת בכל ליבי רוצה להאמין שאם אנחנו נחזיק כמה שיותר תדר של אהבה בתוכנו ושאפשר לעשות את השינוי הזה, אני אגיד בלי לייצר עוד נפגעים ועוד סבל, אני באמת מאמינה שזה מה שנוכל ליצור. ויש בספר איוב את הציטוט הידוע של אשר יגורתי בא לי, ממה שאני מפחד קורה לי. זה כל מה שאנחנו לומדים בבריאת מציאות, התדר שאתה נמצא בו, זה התדר שאתה חווה. ואנחנו עכשיו כולנו בפחד קולקטיבי. ואני מבקשת, מתחננת, לכל אחד ואחת מכם, תשתדלו למרחב שלכם כמה שאפשר, וזה ככה לא פשוט להחליט מה האינפורמציה שאני מקבל כדי לשמור עליי ועל העיקרים לי, ואיפה האינפורמציה הזאת רק מעוררת בתוכי עוד פחד וחרדה. אוקיי? אז מה התמונות והסרטונים ולהיכנס לתוך האינפורמציה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שלא מועיל למי שנפגע, ובטח לא מועיל לכם, ולא מייצר לכם שום הבנה של איך להיזהר או איך לשמור עליכם, אלא רק מעורר את הפחד. מה ששולט כרגע בתודעה הקולקטיבית שלנו, זה פחד מאוד מאוד גדול. ואנחנו יכולים, אני לא אוהבת את המילה מלחמה, אז אני לא אגיד לנצח במלחמה הזאת, אבל אנחנו יכולים להביא אנרגיה אחרת, והאנרגיה הזאת מגיעה מתוך אהבה הגדולה שלנו. ושוב, אתם לא מבקש מכם לשלוח אהבה לחבלים, זה בכלל לא הסיפור. תאהבו את עצמכם, תאהבו את החיים, תאהבו את הילדים שלכם, תאהבו את האנשים שסובלים, תאהבו איפה שאתם יכולים לאהוב. אני תמיד אומרת, כשאנחנו יוצרים מציאות, בוא לא נאתגר את עצמנו במקומות שקשה לנו. אוקיי, עכשיו אני סובלת באיזשהו תחום, וגם בחיינו, מלפני 5 ימים, כולנו עברנו אתגרים כאלה ואחרים. אם משהו קשה לי עכשיו ללכת להתמיר את האנרגיה הקשה הזאת באנרגיה חיובית ולחשוב טוב על הרע, זה המון המון מאמץ שהוא לא תמיד אפשרי וגם לא נחוץ. אז אל תנסו עכשיו לשלוח אהבה לכל מיני זה שאתם לא מסוגלים ולא יכולים. זה לא הרעיון, זה לא מה שאנחנו מדברים על לשלוח אהבה. כשאנחנו מדברים על לשלוח אהבה, תתחברו פשוט למקום שקל לכם לאהוב. תהיו אוהבים לעצמכם, תהיו אוהבים לסובבים שלכם, תהיו אוהבים לאנשים שיקרים לכם. פשוט תשתדלו להחזיק את התדר הזה בתוככם על מה שאפשרי. על מה שאפשרי, אוקיי? וכמה שפחות להזין את תודעת הפחד האישית שלכם והקולקטיבית, אז אם זה אומר לא להעביר כל מיני דברים שרק מעוררים עוד פחד ועוד אימה, ולא באמת עוזרים לאף אחד, לא להיזהר ולא להתגונן, אלא פשוט מייצרים פחד אדיר, גם כשאתם מדברים, גם כשאתם משתפים, גם כשאתם מכניסים פנימה לשדה שלכם, תשתדלו, אני יודעת שזה בלתי אפשרי, זה בשדה, גם אם לא תראו, לא תשמעו, לא כלום. מי ששמע מה שסיפרתי שקרה לי בלילה בין שישי לשבת, עוד בכלל שידעתי משהו, לא ידעתי עוד כלום ברמה המודעת, אבל הגוף שלי חווה את התדר הזה, והרבה מכם חוויתם את זה, ועודתם לי ששיתפתי כי הבנתם מה עברתם. אז אני נמצא בשדה, ונמצא בשדה, לא משנה אם אתם רואים או לא. ולכן העבודה שלנו, של להחזיק תדר גבוה, כדי שכולנו נוכל להסתנכרן למציאות אחרת, ולעבור את התקופה הזו וליצור פה משהו אחר, זאת המשימה שלנו. אוקיי, okay, יכול מאוד להיות שזה אחד הדברים בין היחידים שאנחנו יכולים לעשות כרגע. אבל זאת עוצמה אדירה שיש לנו, זה הכוח שלנו כבוראי מציאות, זה הכוח שלנו כבעלי תודעה, כבעלי בחירה חופשית, כבעלי רצון חופשי. זה התפקיד שלנו שאנחנו מודעים ואנחנו מבינים להחזיק פה תדר כמה שיותר גבוה. ושוב, זה לא לאהוב את מה שאתם לא יכולים, זה לא לשלוח אהבה למחבלים, זה לא זה. זה לא זה. זה לאהוב את מה שאפשר, זה פשוט להחזיק במרחב שלכם תדר של אהבה למה שזמין עבורכם. למה שזמין עבורכם וכמה שפחות להזין את הפחד. אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה למי שנמצא פה איתי. תודה ענקית ותודה למי שנמצא פה איתנו. ואני אגיד ככה בתוך הדבר הזה, בסדר? וכתבתי את זה גם. חלק מהדברים קורים בעולם הפיזי, והעולם הפיזי שלנו דחוס כרגע מאוד וכאוב, וחלק מהדברים קורים בעולם האנרגטי. ומהעולם האנרגטי אנחנו מקבלים אמונה וכוח ואהבה, ואנחנו עושים שם עבודה מדהימה ונמשיך לעשות. ובעולם הפיזי כל אחד צריך לבחור ולהחליט מה נכון לו כרגע. אוקיי, אני אגיד לכם בריש גלי שבתוך כל מה שקורה כרגע, בסדר? ועם כל מה שאני מאמינה, ואני באמת באמת מרגישה שההגנה הכי גדולה שלי זאת התודעה שלי, זאת האמונה שלי, אז גם אני מכינה בבית מה שצריך, ודואגת שיהיה בבית את מה שיאפשר לנו להתגונן כמה שאנחנו יכולים, אוקיי? כי אנחנו לא יודעים מה יש בפנינו, ואני עושה את זה בלי פחד ובלי חרדה, אלא מה שמאפשר לי לייצר איזשהו מרחב פנימי בטוח ומרחב פיזי בטוח, כי אנחנו כל הזמן חיים עכשיו בדואליות הזאת של רוח וחומר, יש את הגוף הפיזי, את הילדים שלנו, את המשפחות שלנו שאנחנו רוצים להגן עליהם, ויש את ההבנה הגבוהה. אוקיי? אז אני לא מפחדת בזכות ההבנה הגבוהה, אבל אני כן עושה את מה שצריך לעשות ברמה הפיזית, כדי כמה שאני יכולה להבטח ולשמור על הביטחון של המשפחה והיקרים לי. אוקיי? אז זה לא אומר לשבת ולחכות שחס ושלום יפגעו בנו. מי שנמצא במקום שהוא מרגיש שהוא לא בטוח, תעשו פעולות, תעשו שינויים. אתם מרגישים שאתם צריכים להתכונן ולהכין דברים, תעשו אותם. אבל תעשו אותם ביחד עם התפיסה הגדולה, תפיסה הרחבה של כל מה שקורה כאן, תעשו את זה מתדר של ביטחון, מאנרגיה של שמירה, ולא מאנרגיה של פחד וחרדה. אוקיי, אז זה לא אומר לא להתכונן, זה לא אומר להיות, לא יודעת מה, אני לא רוצה אפילו להשתמש במילים האלה, בסדר? לבוא ולחכות שיפגעו בנו, זה לא העניין. אנחנו שומרים על הגוף הפיזי שלנו כי הוא כאן. אוקיי, והאינסטינקטים שלנו והרצון שלנו זה לשמור עלינו ועל העיקרים לנו. ובתוך זה אנחנו חייבים להחזיק פרספקטיבה רחבה, כי זו שמאפשרת לנו לעשות את שני הדברים האלה במקביל. אוקיי? אז תודה שאתם כותבים לי, ותודה שאתם מחזקים אותי, ומזכירים לי את הכוח שלי ואת מה שאני באתי לעשות פה, כי אני מודה ומתוודה שגם אני עומדת מול כל הדבר הזה, שאתה את עצמי מה, האם כמה מילים שלי יכולות בכלל לעזור, ואז אתם קודם שולחים לי, בלי לדעת שאני שאלתי את זה, אבל שולחים לי מלא מלא אימיילים ווואטסאפים של תודות, אז תודה לכם שאתם מחזקים אותי, ואני מודה לעצמי שאני מחזקת אתכם, וחזק ונתחזק ביחד, ביחד עם הכוחות הפיזיים המדהימים שיש לנו פה, ועם האמונה, ועם האהבה, ועם החיבור הזה. אנחנו כולנו אחד, כולנו עוברים פה את הדבר הזה, ואני באמת בכל ליבי מאמינה ויודעת שזה כדי לבנות פה עולם יותר טוב, ואני אגיד לכם שגם לילדים שלי אני אומרת את זה. זה נותן המון כוח. אז אני אוהבת אתכם, ואני מודה לכם שבאתם לעשות ביחד איתי, ביחד איתנו, את המסע הזה של הנשמות שלנו פה, ולשנות את התדר של כדור הארץ ביחד. אז תודה. תודה מרינה, תודה גל, תודה לקרין, תודה לכל מי שכותב לי, וכותב לי אחר כך. אני אוהבת אתכם. Beyond words, באמת. אני יכולה להגיד שבאמת כל מה שקורה מבחינתי כרגע, רק מרחיב לי עוד ביחד מהשבר העצום שיש בלב שלי. אני חושב שהלב שלי נשבר וכל מה שנשפח ממנו זה עוד ועוד אהבה. באמת. אז אני שולחת אהבה ותפילה לכולכם. אני אוהבת אתכם. הדמעות האלה הן דמעות של אהבה. באמת. אז תודה. תודה ענקית. ותחזיקו את האמונה, תחזיקו את הידיעה. וניצור פה עולם טוב יותר. ביחד. חיבוק ענק.